ברוך הבא. ברוך הבא. אנחנו באורות התורה, פרק ו' או ט', לימוד המשנה. וההלכות, הפסוקות, פועל בקודש אותה הפעולה, שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול להישרת השכל והתבססותו היסודית הממשית. בואו ננסה להבין. לימוד המשנה. מה זה המשנה? אותיות נשמה. המשנה זה היסוד תורה שבעל פה. הספר הראשון של תורה שבעל פה, המשנה. קובץ מעשי מאוד מסודר של כל התכנים המעשיים של תורה שבעל פה. כמובן שיש במשנה הרבה מאוד דברים עליונים, אבל בהתבוננות שלנו, כשאנחנו מסתכלים על המשנה, אז היא הקובץ הראשון של מה לעשות, איך לעשות. ובכוונה חכמי רבי וחכמי המשנה כתבו את כל הדברים בצורה של מעשים, פחות בצורה של הלכות. אם תשימו לב, הרמב״ם, איך הוא בנוי? השולחן ערוך, הוא בנוי, הקם בבוקר, יקום האדם כארי משנתו, יתגבר ותעשה ככה, תיטול ידיים שלוש פעמים, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, נכון? המשנה לעומת זאת איך היא בנויה? שור שנגח את הפרה, שניים מוחזים בתלית, המביא גט ממדינת הים, הכל סיפורים. מה, למה זה בנוי בצורה כזאת שהכל סיפורים? למה זה לא בנוי? למה המשנה לא יכולה לכתוב אסור להביא זה, מותר לעשות זה, צריך לעשות ככה וככה? ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זה תיאורים סיפוריים, זה לא קובץ הלכות. זה בדיוק העניין, שאנחנו נפגשים פה פעם ראשונה עם כתיבת תורה. אין לפני המשנה, יש תורה שבכתב, היא אתה רשאי, תורה שבעל פה, סליחה, תורה שבעל פה, היא אתה רשאי לכותבה. אסור לכתוב. אז יש לנו כמה ספרים בודדים מלפני המשנה, ספר יצירה, מלאך רזיאל, אומרים שאדם הראשון, אברהם אבינו, אבל כעיקרון המשנה זה הקובץ הראשון, עת לעשות להשם הפרו תורתך, שבו בצורה מסודרת נכתבה התורה. ולכן המשנה זה היסוד של תורה שבעל פה. סליחה רגע, מה אמרנו? אמרנו שזה הקובץ הראשון שבו נכתבה התורה, וזה הקובץ הראשון של תורה שבעל פה. איך יכול להיות? לכאורה זה לא תפוך, לא? אם נכתב, אז זה לא תורה שבעל פה. אז זה פשוט. מה זה אין דברים כתובים? יש לנו את כל התורה שבכתב. התורה שבכתב, כל הקפדה לצפרים, כתבי הקודש, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, הכל בכתב. מיד השם השכיל. אמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה כותב. זה היסוד. אז זה נקרא תורה שבכתב. זה אור שהוא כל כך גדול, שהוא בא מהאורות העליונים, מהקדוש ברוך הוא, עד הכתיבה. אחר כך יש את הפירושים. זה תורה שבעל פה. וכל הפירושים לא ניתנו להיכתב. הם היו עוברים מדור לדור. איך? זאת אומרת, זה שכתוב בתורה שבכתב, לא תבשל גדי בחלב אמו, מה הפירוש של זה? שאסור לאכול בשר וחלב, ושהאיסור הוא על ידי בישול, ושצריך, מדובר בבשר בקר וחלב בקר, לעומת זאת בשר עוף וחלב בדין אחר, יש מחלוקת בדאורייתא דרבנן, חלב שקדים מותר, אבל משום מראית עין צריך להשאיר שקד אחד. זה תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה היא בעל פה, היא ניתנה בעל פה, לא ניתנה לכתב. דברים שבעל פה אתה לא רשאי לכותבן. בא רבי וראה שבעקבות הגלות והחורבן, החורבן והגלות, עתידה התורה להשתכח חס ושלום מישראל. עכשיו הוא וכל החכמים וכתבו, הוא בבית מדרשו וכתבו את המשנה, כדי שיהיה הבדל בין, כדי ליצור את התורה שבעל פה במבנה המיוחד שלה. אז המשנה נכתבה בצורה של מקרים, של אוסף של מקרים, קובץ מסודר של מקרים. המביא זה מי שנדר ונאבד הנדר, מי שמביא קורבן, מי ש... הכל נכתב, שור שנגח את הפרה, סנהדרין כזאת, הכל נכתב בצורה של מקרים. עכשיו, קשה מאוד מאוד להתבלבל מהמקרים האלה. למה קשה להתבלבל? כתוב שור שנגח את הפרה, כן? ונמצא עוברה בצידה. מה היה פה? כתוב מה היה פה, מה השאלה? הוא הביא גט ממדינת הים, מה היה פה? כתוב, מה השאלה? כתוב, הוא הביא גט ממדינת הים, כתוב, השור נגח את הפרה. קשה מאוד להתבלבל, נכון? זאת אומרת, הדברים כתובים כמו מפה גיאוגרפית. אתה מסתכל על מפה, איפה הר? הנה, הבליטה הזאת זה הר. איפה העמק? הנה, הבליטה הזאת זה העמק. פה יש עץ, פה יש עמוד חשמל, פה יש בית. לא, מה פתאום? זה לא עץ. אז מה זה הכתם הירוק הזה? הנה, יש מקרה למטה. עץ. מסתכל גם בשטח, יש פה עץ. אתה לא יכול לבלבל. אתה לא יכול לשבש את המפה. אדם שלומד לקרוא מפה, אז הוא, השכל שלו לומד דברים ישרים, דברים ברורים, דברים מוגדרים. זה כביש, זה שביל, זה בית, זה עץ. פה הדרך הולכת מצפון לדרום, פה היא הולכת ממזרח למערב, פה הם נפגשים, פה... זה ככה, הוא רואה דברים ברורים, ישרים, סודרים. אין מה להתבלבל. אותו דבר, אותו דבר המשנה, אין מה לבלבל. דברים ישרים, מוגדרים, ברורים, מנויים, חתומים, צורים, הכל סגור. אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול, לימוד המשנה פועל בקודש. להישרת השכל, ליישר את השכל. בוא נדבר על היחס בין עם ישראל לבין האומות. איך צריך להיות, אני הולך לדבר ההפוך, אני הולך עכשיו לדבר שהוא מופשט, הציורים המופשטים העליונים. איך צריך להיות היחס בין עם ישראל לבין האומות. כתוב, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כלומר, עם ישראל צריך להיות עם לבדד ולא יתחשב בגויים. אבל כתוב מצד שני, ונערו אליו כל הגויים, וצריך להיות אור לגויים. אז בואו נתחיל לסדר את הדברים. אז פה אתה יכול דרך ישרה, אתה יכול ללכת ישר, יכול להגיד, צריך להיות אור לגויים ולא לקבל מהם את הקלקולים שלהם. מצוין. אבל אפשר פה גם להתחיל להתעכב. איך אתה יכול להיות אור לגויים אם אתה מתרחק מכל העניינים שלהם? איך אתה יכול להיות אור לגויים אם אתה בכלל לא יודע על מה הם מדברים? אם אתה לא מבין את המוזיקה שלהם, תשמע את המוזיקה שלהם, תלמד את החוכמות שלהם, תראה את כל העולם המלא הגוי, ואז תהיה אור לגויים. זה כמובן מחשבה עקומה, אבל איך אני יודע שהיא עקומה? איך? איפה המפה שמסדרת את הדברים בצורה חדה, ברורה, חד משמעית? אם עושה ככה זה ככה, אם ככה זה ככה. אני פותח הלכה, נטילת ידיים, לכאורה נטילת ידיים, צריך לקחת את הספל ביד ימין, יד שמאל פותחים את הברז, מעבירים את הספל מיד ימין ליד שמאל, נותנים פעם אחת על ימין, מעבירים בחזרה, נותנים פעם אחת על שמאל. לא התבלבלתם, נכון? אם התבלבלתם נקרא את זה עוד פעם, אין בעיה, אין פה רגע, אז מה היחס? איזה יחס? אין פה יחסים, זה לא תורת היחסות, זה לא קוונטים, זה לא איינשטיין, זה אחת, שתיים, שלוש, זהו, ככה עושים, כן? אין פה מה להתבלבל. ההלכות פסוקות, הן ישרות, הן ישרות השכל. הנה, ככה תעשה, קח את התפילין, תניח על גב הים, המקום הבולט בזרוע, אם לא תסתכל, יש אפילו ציורים, ותמתח שבע הקפות על הזרוע, על היד. אין פה מה, אין פה מה להתבלבל. אתה לא, יסבירו לך. אבל בוא נחזור לנושא הזה של היחס בין ישראל לעמים. פה אפשר להתבלבל. זה לא הלכות פסוקות, זה ציורים עליונים. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו? רגע, רגע. מה, על כל דבר שבעולם הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו? כל דבר הכי קטן? אולי זה קצת זלזול, חס ושלום. אני שוב, אני מעקם בשביל שנראה איך אפשר להתעקם. אולי זה קצת זלזול בקדוש ברוך הוא. בא הפילוסוף ואומר, מה אתה עושה מהקדוש ברוך הוא? מה? הוא, כל דבר הוא פועל, כל דבר הוא עושה. אז רגע, אז עכשיו הוא פעל בצורת וחס ושלום, ועוד מעט הוא יפעל גשם, אז לא יהיה בצורת. אז מה, הוא משתנה כל הזמן? הוא מתחלף כל הזמן? הרי הוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול להתחלף, הוא מעל השינויים ומעל ההתחלפויות. אז אפשר להתעקם, אפשר להתעקם ולהגיד לא, אז הוא לא יודע מה קורה בעולם, זה לא מעניין אותו. אז בא אחד ואומר, רגע, בוא נגיד הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? מה, הוא רואה אותי מה שאני עושה? מה אכפת לו מה שאני עושה? לא יכול להיות. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כן יודע הכל. העליון ואינו אל יראיו. תכף נראה גם, זה הנושא שלנו, כן? שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה היא המביטה על כל הקוטן של היש. הקדוש ברוך הוא מסתכל על אינו אל יראה, העליון ואינו אל יראה. כן. אנחנו רואים את זה בהמון המון דברים, שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. אז יש פה מקומות שאפשר להתעקם, שאפשר להתבלבל, שאפשר לשנות את ה... אפשר גם להתווכח גם. יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם ובין הרמב״ן לגבי ההשגחה, אם על כלל המינים או על כל פרט בפרט. יש מחלוקות, אפשר לחלוק, כי זה לא הלכות פסוקות. גם בהלכות פסוקות יש מחלוקות, אבל בסופו של דבר הלכה פסוקה זה פסקו אותה, פסקו על פי הרוב או על פי הסנהדרין או על פי איזשהו כלל, פסקו, זה ההלכה. הרב כותב לך לימוד המשנה בהלכות הפסוקות, מדבר על הלכה פסוקה, זה פסק הלכה, הוא לא מדבר על הוויכוחים לפני כן. הוויכוחים לפני כן זה איך להבין את הדברים, בסדר?
אני יודע, אחד יסוק משנה ברורה, אחד יסוק
בסדר, אבל כשאתה לומד הלכה פסוקה, אתה יכול לפסוק, אתה יכול להגיד, אני פוסק ככה, אבל כשיש הלכה פסוקה, אז יש לך הלכה פסוקה. המוח לא יכול ללכת לשום מקום. הוא נעול, הוא סגור. יש קו ישר, אתה רואה, עבדי הולך מפה עד פה. זהו. תחפש, מה? אני רואה ואדי פאטה מורגנה, רואה חלומות, מה? איך הם שרים שם? אמר אחד, רואה אני פני הלבנים. אמרו לו, זה הסלע האדום. חלומות אפשר לחלום, אבל בתכלס הגיאוגרפיה זה דבר שיש, כי אמרנו, אי אפשר להתבלבל. הלכות פסוקות, אין מה להתבלבל. משנה, יש, כתוב. עשה ככה, עשה ככה, היה ככה, סיפור כזה, עדינו ככה, זה פה ככה, זה ככה, זה מחלוקת, זה. בסדר? אז הבנו את ההבדל בין הדברים המופשטים. מה זה מופשט? מופשט זה שאין לו בגד. מה זאת אומרת אין לו בגד? אין לו לבוש. מה זה לבוש? היד שלי. זה לבוש או גוף? או, יפה, אתה אומר גוף, אתה אומר ביחס למה, מצוין. ביחס לנשמה זה מלבוש. הגוף מלביש הנשמה. הנשמה מתלבשת בעולם דרך הגוף, היא מופיעה בעולם דרך הגוף. ביחס לסוודר זה גוף, הסוודר מלביש את היד. ביחס לשכל מלבוש. שכל אומר ליד תזוז, היד זזה. היד היא כלי של השכל. השכל מופיע דרך היד. הנשמה מופיעה דרך היד, דרך הגוף. אבל היד מופיע דרך הסוודר או דרך הכפפה. המלבוש זה משהו שעוטף אותנו, ודרכו אנחנו מופיעים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, ואני אומר, יש לו סוודר כחול, יש לו חולצה לבנה, יש לו מכנסיים שחורות, אז נפגשנו עם המלבוש, הלבוש שלו. הוא הולך עכשיו מימין האולם לשמאל, זה גם כן סוג של מלבוש. מי זה הוא? הוא זה התודעה שלו, נכון? אתה רוצה לדעת, רובן זה תודעה כלשהי. עכשיו, תגדיר לי את רובן. אני אגדיר את רובן, רגע, רגע, מה אתה מתכוון? אתה רוצה לדעת האם הוא אוהב לשחק או אוהב טיולים, או שאתה רוצה לדעת אם הוא גבוה או נמוך? אז זאת אומרת, יש לנו את הנשמה, את הדברים המופשטים שהם דברים מיליונים בדרך כלל, הם פחות נמוכים, הם יותר למעלה, הם מפעילים את הדברים שלמטה שהם המלבוש שלהם. בסדר? המלאכים מתלבשים בעצמים, ויש, אין לך כל צמח וצמח שאין לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. מה זה מלאך? זה כוח אלוקי. איך מופיע כוח הצמיחה האלוקי בעולם? תאר לי את כוח הצמיחה האלוקי בעולם. צד השדה, תסתכל. אני לא רואה את כוח הצמיחה האלוקי, אני רואה צמחים. בצמחים האלה מסתתר. הם המלבושים של כוח הצמיחה האלוקי בעולם. ברור, נכון? יפה. עכשיו, הדבר המופשט, אני לא רואה אותו. אם אין לו מלבוש, אני לא יכול להגדיר אותו. אני לא יכול להגיד מכאן עד כאן, כי אין לו משהו שעוטף אותו ומביא אותו לעיניים שלי. אני לא רואה את הנשמה. אני לא, תגדירי את הנשמה. כמה היא גדולה? לא יודע. איפה היא נמצאת? לא יודע. סוף העולם ועד סופו. אין לה מקום. היא לא, אין לה, אתה לא יכול למדוד אותה. אין לה מידה. מה היא עושה? לא יודע. אבל כשאומרים, איך אומרים, נשמה שלי, מה הנשמה שלי עושה? כשמדברים על בן אדם, כן, הנשמה בתוך גוף, היא מלובשת בגוף. איפה הוא? כאן. מה הוא עושה? הוא יושב ולומד. איך הוא נראה? ככה וככה. אין בעיה. אני יכול להגדיר, אני רואה אותו. בסדר? אז אם כן, הדברים היותר עליונים ומופשטים, כיוון שהם לא בתוך עטיפה, ממילא המפגש שלנו איתם לא דרך העיניים החומריות. אנחנו לא רואים אותם. אנחנו לא יכולים להגיד מפה עד פה. אלא דרך מה אנחנו נפגשים איתם? דרך השכל. אנחנו עומדים, עומדן, השערות. אנחנו אומרים, כן, נראה לי שזה ככה. אני חושב שזה ככה. אני יכול להבין שזה ככה.
רבותינו, שקיבלנו שזה ככה.
או, יש קיבלנו, בסדר גמור.
ואז זה כבר ראי, כאילו, זה לא
מבין. קשה להגיד, ראינו כבר קודם, שקשה להעמיד, קשה להתוות חילוק דרכים הגון, בדיוק הגון במגדל הפורח באוויר. דברים שהם לא מקורקעים, קשה מאוד לסדר אותם בצורה מאוד מקובעת, כך מפה עד פה, זה הגבול, זה הסדר, זה הדרך. אפשר להתבלבל. מצוין, אז אם המוח שלך מסוגל לתפוס, המוח שלך הוא למד את הגיאוגרפיה. אתה יודע להיות ישר, אתה יודע להסתכל על דברים בצורה ישרה. למדת הלכות פסוקות. אתה יודע לקרוא ולהבין דברים בלי להתבלבל, בלי להתעופף, בלי להיעלם. בתוכם ולחשוב מחשבות עקומות, ואתה יודע לקרוא ישר. אז במילא אתה מסוגל גם לתפוס את הדברים היותר עליונים ומופשטים בצורה ישרה. כמו שאמרת, להגיד כך, אני מבין, וזה יהיה נכון, זה יהיה ישר. אבל אם המוח של הבן אדם הוא לא מונח בדברים ישרים, הוא לא מונח בדברים מעשיים, הוא לא למד את המשנה, את ההלכות הפסוקות, הוא רק רוצה לעסוק בדברים עליונים מופשטים, בלי מידה ובלי עומדן, והוא מתחיל להגיד אולי ככה. ונחזור לדוגמאות שלנו, כן, ישראל באומות, אז צריך להתחבר אליהם כדי שהם ילמדו מאיתנו, וצריך לראות מה הם עושים, ואולי ניקח מהם דברים בשביל שנקדש אותם. והוא יכול להגיד על דברים אחרים, יכול להגיד גם כן איזו עוד דוגמה הבאנו, דוגמה לדברים מופשטים. אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, כן? למשל על, ניקח דוגמה לדברים שמון, דברים מופשטים, על חינוך. חינוך ילדים. איך מחנכים ילדים? בסדר? יש לנו הלכות, פסוקות? יש הלכות שהילד, כיבוד הורים, זה צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. כתוב, לא להקות בצורה אכזרית. בכלל, מי שמקד נוע גדול, אז הוא, יש כמה הלכות פסוקות, אבל הן לא מגדירות את כל הנושא. הנושא בכללותו הוא נושא מופשט, הוא נושא שקשה להלביש אותו בתוך בגדים סגורים. ואז אפשר להתחיל לטוס, בא באדם אומר, תשמע, ילד, אתה רוצה לחנך אותו, תן לו חופש, תן לו לעשות מה שהוא רוצה, תפנק אותו, הוא יאהב אותך, הוא ישמח, הוא יהיה מבסוט, הוא יסתובב, ואז יום אחד הוא יבוא ויגיד לך, אבא תשמע, אני כל כך רוצה לשבת ללמוד תורה, ואני כל כך רוצה שתיתן לי הדרכה מסודרת, ואז אתה תיתן לו והוא יאהב אותך וישמח עם מה שאתה נותן לו. כן, הכל נפלא. קראתי על אדם כזה שהוא אמר, את הבן שלי עד גיל 18, אני לא נותן לו שום דבר סגור. כשהוא יהיה בן 18 הוא יחליט מה שטוב לו. אני לא יודע, לא נותן לו שום דבר, לא יהדות ולא אסלאם ולא נצרות ולא בודהיזם, לא אומר לו שזה טוב וזה רע, לא אומר לו מה חשוב ומה לא חשוב, יגיע לגיל 18 ויחליט. אפשר ככה. אקומו ישר, מה אתם אומרים? אקומו ישר. אקום. איך אתה יודע שזה אקום? איפה יש לך הלכות פסוקות? אני מסכים איתך שזה אקום, אבל מאיפה? אדם שישב ואימל את מוחו, כן? ולמד איך ליישר, איך לראות דברים בצורה ישרה. למד הלכות פסוקות, למד משניות. כן? או בקודש, או בחומר, למד גיאוגרפיה. יודע איך דברים עומדים בעולם. הוא יכול לבוא למערכת החינוך, ללמוד על נושא החינוך, ולהאמין שלא מגדלים ככה ילד. טוב לגבר יישא עול מנעוריו. תשים אותו בתוך משהו מסודר, אז הוא יגדל מסודר. תשים אותו בתוך חופש, אז הוא יגדל חופשי. פרא אדם. אז זה בא מתוך היכולת להתבונן בדברים בישות. במוח ישר. אבל אדם שלא יישר את המוח שלו, שלא עיצב את המבט הישר, שלא בנה לו את החשיבה הישרה, בקלות הוא יכול להתעקן. ואנחנו רואים את זה כל הזמן. רואים את זה כל הזמן. חסר לנו אנשים שהחשיבה שלהם עקומה. אני לא רוצה להתחיל להביא דוגמאות מהמציאות, אבל כל אחד תחת העיניים ויחפש איפה זה. אחד הולך להפגין עם הסוטים, אחד הולך לא אמרתי מי, נכון? אחד הולך בסדר. עכשיו יבואו ויגידו, רגע, אבל הוא לא צודק, הרי אז אפשר להתבקר. למה אפשר להתבקר? כי זה דברים מפשטים. אז אומר הרב, לימוד המשנה והלכות הפסוקות פועל בקודש, אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול. כמו שהגיאוגרפיה, לימוד גיאוגרפיה פועל בחול, כך לימוד משנה והלכות פסוקות פועל בקודש. מה? להישרת השכל, ליישר את השכל. פה יש הר, זהו. אין לזוז מזה. אל תגיד שום דבר, כי אין פה מה להגיד. פה יש הר, פה יש בקעה, פה יש עמק, פה יש בקעה ועמק, זאת הדבר לפעמים. פה יש נחל, פה יש ים. זהו, נקודה. אז אם כן, להישרת השכל והתבססותו היסודית הממשית, שהיא המילן יפה לדברים היותר עליונים ומופשטים. שאז הבן אדם שיש לו את השכל הישר, הוא לומד דברים עליונים ומופשטים, אז הוא כבר יודע איך להסתכל עליהם. אז הוא יכול לראות אותם בצורה ישרה. הוא יכול להבין אותם בצורה ישרה. אז זה... זה על ידי לימוד המשנה והלכות הפסוקות. ועל ידי זה בא האדם לידי קניין שכלי, הוא בונה את השכל שלו איך לתפוס כל גודל בפשטות גמורה, לא להתבלבל מהדברים הגדולים. הרי למה הדברים העליונים הם מופשטים? למה הם לא מלובשים? כי הם גדולים. הנשמה, איזה בגד תשים לה? הרי היא כל כך יותר מכל העולם. כן? אז אתה יכול, אז הקדוש ברוך הוא מחבר אותה בגוף, והגוף הוא נהיה הבגד של הנשמה, אבל תנסה להלביש אותה בעצמה, לא באופן הזה שהיא מחוברת בגוף, אלא להלביש אותה, את הנשמה העליונה. אתה עובד. אי אפשר להלביש דברים עליונים, הם גדולים, הם מעבר לגבולות, אין להם מידה, אתה לא יכול למדוד אותם מפה עד פה, זה לא אוחז. בוא נמדוד את המחשבה של הבן אדם, המחשבה שלו כמה קילומטר זה.
אל תכלאוני,
אל תכלאוני, כן, טענה. ארוכה, זה ארוך מן ארץ, גדול, אי אפשר למדוד אותה, אין מידה. אז, אבל, כשהאדם, המוח שלו ישר, אז הוא מסוגל לתפוס את הדברים הגדולים האלה בפשטות גמורה. הוא מסוגל להבין אותם בצורה ישרה, בצורה פשוטה. הוא לא מסתבך. הוא לא הולך לכל מיני מקומות לא נכונים. כי המוח שלו ישר. כי הוא אדם ישר עם חשיבה ישרה. ואז על ידי זה בא אדם ידי קניין שכלי לתפוס כל גודל בפשטות גמורה. פשוט, איך אמרת? זה פשוט. אם כתוב, אינם לבדת ישכון ובגול מתחשב, פשוט. יש הרבה דברים, אתה בא לבן אדם, אני זוכר שהיינו בתנועת נוער באריאל, היינו השבט הראשון באריאל. אז שלחו אותנו לשאול את הרבנים, האם זה טוב מעורב או לא טוב. כי הרי זה תנועה נפרדת. זה היה לנו פעולה, ללכת לרבנים ולשאול אותם, האם זה טוב או לא טוב, מעורב, נפרד. אז אנחנו היינו הצוות שהלך לרב מרדכי אליהו בזמנו. אני חושב שהוא עוד לא היה אפילו הרב הראשי לישראל. אז היה דיין, אני חושב, בבית הדין. אז הלכנו לרב מרדכי אליהו, נכנסנו אליו הביתה, הוא היה גר בן ציון שם בבית האחרון. והוא היה ישב עם אנשים, הרב אפשר לשאול שאלה? כן. הרב, תנועת נוער מעורבת, זה טוב או לא טוב? זה אסור. טוב. המשיך, מעניינה. רצינו למבואה, ואז אנחנו עומדים וחושבים, רגע, רגע. הוא לא אמר אם זה טוב או לא טוב. אנחנו חוזרים בלי תשובה. דפק לו אל בזה. בסדר, אבל זה טוב או לא טוב? אז הוא כזה בקפדנו. אם זה אסור, איך זה יכול להיות טוב? אז אם אתה, אם באדם ישר, לא זה אסור, אז זה טוב, נקודה, מה? ישר, אם זה אסור, איך זה יכול להיות? אז אם כן, האדם יכול לתפוס את הדברים הגדולים בפשטות גמורה שלא יטשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן. וואי, אז מה? בואו נתבונן רגע. אני מסתכל על משהו בקטן, בזכוכית מגדלת. מה אני רואה? כל פרט. רואים כל פרט, יש לו. מסתכלים על איזה נמלה, רואים יש לה כך וכך רגליים, כך וכך חלקים, בטן, ראש, זנב, וזה זה. חלק אחורי, ככה. אפשר לראות בדיוק כמה מחושים, כמה זה, כמה לסתות, הכל אפשר לראות. אבל אם מסתכלים מלמעלה, מגובה, לא רואים את כל הפרטים. אי אפשר. הגובה מטשטש את הפרטים. הגודל מטשטש את הדברים הקלים והקטנים. מארגנים אירוע. אז עכשיו, מי מארגן את האירוע? אם האיש אב בית, האיש תחזוקה, האחראי, אחד מהאחראים הגשמים מארגנים את האירוע, אז מה הוא ידאג? שיהיה אוכל, שיהיה מספיק לכולם, שיהיה מקום לכולם, שהכיסאות יהיו נוחים, שיהיה רמקול המרצה, שיהיה תאורה, שיהיה מיזוג. כל הוא בקטן, תסתכל על כל הדברים הקטנים. אבל אם האישיות הרוחנית הבחירה מארגנת האירוע, אז על מה היא תחשוב? על הרמה הרוחנית, על אולי גם על המיקום, שיהיה מיקום ראוי, שיהיה צורה מכובדת, אבל הדברים הקטנים לפעמים מתשתשים. לפעמים בן אדם שהוא מסתכל בגדול, הוא מתשתשים לו הדברים הקטנים. הוא לא יתחיל להיכנס לכזה רזולוציה, למבט כזה, כמה בדיוק אנשים וכמה מנות הזמינו וכמה כיסאות ואיזה סוג ואיזה רע. לא, המבט הגדול הוא מטשטש את הדברים הקטנים. סיפר לי חבר שהוא מנהל בכולל, אז הם עושים כל שנה מבחן סיום באיזשהו, יוצאים מהכולל, הולכים לאיזה בית הערכה או משהו עם סעודה, ועושים אירוע גדול ומכובד מאוד של מעין סיום כזה של פרק של זה הנושא, או לא זוכר בדיוק את הפרטים. אז הוא ארגן את זה במשך כמה שנים, ואחר כך שנה אחת הוא לא הרגיש את אולי, אמר אני לא יכול לארגן את זה. אז הוא אמר להם, תקחו מישהו שיארגן את זה, איש מייסי. אז ראש הכהל אמר, עזוב, אני ארגן את זה. אין בעיה, אני ארגן את זה, חבל על הכסף. הלך, דיבר עם איזה מקום, סיכמו על, על תאריך, על קיצור, הגיעו לשם, הכל, לא התארגנו מספיק למספיק תלמידים, לא היה מספיק מקומות, לא היה אוכל כמו שצריך, לא היה, היה מרחק בין המקומות שהם היו צריכים, ולא הצליחו לכנס את כל. היה שם בלגן מטורף. פשוט בלגן מטורף. מה קרה? איפה פה הבעיה? הבן אדם מסתכל בגדול, הוא יש לו רשת כוללים, הוא רואה את הכל בדברים גדולים, הוא לא מסתכל בקטן. הגודל מטשטש את הפרטים הקטנים. ואנחנו מדברים פה שלא מטשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן. שלא יהיה תשטוש. שאדם יהיה מסוגל לראות את הדברים הגדולים ולא לאבד שום דבר קל וקטן. סיפרתי לכם מן הסתם שרצינו להוציא ספר על אבא, אז פגשנו את שמחה רז. אנחנו נפגש עם שמחה רז. הוא מומחה בהוצאת ספרים על גדולי ישראל. ושאלנו אותו, שמחה, תן לנו מידיעותיך, מאוצרך הטוב, תח לנו את הצרכה הטוב. אז הוא אמר, תראו, אני תמיד שאני כותב על גדולי ישראל, אני כותב על הדברים הקטנים. זאת אומרת, אני מספר את הסיפורים הקטנים. זה שהוא היה גדול, והוא חשב גדול, והוא פעל זה בסדר, אבל כשאתה רוצה לתפוס את זה, כשאתה רוצה לאחוז את זה, האדם רוצה לקרוא את הספר, הוא רוצה להבין מי זה היה רב אריה לוין. אז הוא הביא לנו ספר מתוך, סיפור מתוך הספר רב אריה לוין, שרב אריה לוין פעם היה באירוע שנכחו בו הרבה אנשים, וניגש אליו יהודי ניצול שואה, שמור ורצוץ, והוא דיבר איתו, אדם ערירי, בודד, הוא דיבר איתו וניחם אותו ודיברו על כל מיני דברים. ואז תוך כדי שהוא מדבר איתו הגיע שר הפנים דאז, זה היה השר משה, לא זוכר את השם, הגיע וניגש לרב אריה לוין לדבר איתו, שר הפנים. היום אני אחרי שהתשקורת קדשה את ה כנסת וכל העומדים בראשה, אבל עדיין אנשים מעריכים, אבל אז באותה תקופה שר הפנים זה היה יותר מנשיא ארצות הברית היום. שר הפנים של מדינת ישראל, מקום כמה שנים אחרי קום המדינה, הייתה הרצה מאוד גדולה. הוא ניגש ורצה לדבר איתו, אז הוא אמר לו, כבוד השר, אני עכשיו אדבר עם מישהו מאוד חשוב, אני אסיים, אז נוכל לדבר על העניינים. זה רבי לוין. זאת אומרת, הוא לא אמר לאותו בן אדם, סליחה, השר רוצה לדבר איתי, אלא הוא אמר, רגע, יש פה מישהו, אין דוחים נפש בפני נפש. עכשיו, זה סיפור קטן או גדול? קטן שמלמד על הגדלות. זה מה שהוא אמר. אם צפור, תשמע, הוא היה לומד הרבה, בסדר. אבל תנו את הסיפורים הקטנים שמלמדים על הגדלות של הבן אדם, ככה אפשר לאחוז את הגדלות של הבן אדם. אז אדם גדול, הגדלות שלו לא מטשטשת את הקטנות. זה לא שהוא נמצא בעולמות העליונים, אתם יודעים, יש את התמונה המפורסמת של הרב קוק, על הכיסא, שהוא יושב על הכיסא. אם תסתכלו עליו, אז העיניים שלו מסתכלות סוג של חלל כזה. הוא לא ראה שצילמו אותו, זה היה בברית, הוא ישב שם והוא היה בשרפי קודש, הוא לא ראה שצילמו אותו. אז אחרי הברית שהצלם בא אליו וקש ממנו הוא יכול להשתמש בתמונה, אז הרב אמר עליו את הפסוק וגונה משום חרוב. אבל אחר כך הוא אמר לסדר, בסדר, אם זה פרנסה שלך. אבל הוא בכלל לא היה. וזה שהוא לא היה, הוא היה אדם גדול שהיה נשרף באש קודש, והיה, ואנחנו רואים את העוצמה הענקית שלו, זה לא מנע ממנו לראות את הדברים הכי קטנים. לא מנע ממנו לראות את הדברים הכי פעוטים, להתעסק איתם ו... ממש לתת להם מענה. אתם יודעים למשל שהרב קוק לא ידע צורה של כסף? רק
שיהודה
לא ידע צורה של כסף? לא? אשתו, אלה שניהלו את הבית, הם היו עושים את הקניות והכל.
כמו
רב
ציודה? הוא אמר להם שאני יודע, אני אקנות לו נורה, אז אני לא יודע שטר של שולד, יש כולה נורות, אתה יודע. משהו כל אחד. אני לא יודע, אני יודע מה עצמו, איזה אחד, אני אקרח לספר או משהו. נורא, אתה מבין, קיצור. הוא לא יודע, סכן, איזה אחד שהוא אקרח לספר, אז הוא מתעקש, הרב אלי סדניה, אני אקרח לספר, הוא מתעקש לשלם לו, הוא רואה שהרב משלם, הוא שקל כל מצביע כמה דקות, שרב משלם לו ככה. הוא לא יודע איך נראה,
הוא
מופיע
במעיני
ישמע,
הוא כל סיפור במה. כן. ובכל זאת, הם היו אנשים שידעו להסתכל על, על החולשות של הבן אדם, על הצרכים האמיתיים שלו, על, על עם ישראל, על כל הפרטים, ידעו להעריך את החקלאות, ידעו לרדת עד הקוטן הכי קטן שיש, שצריך, במקום הצורך. שצריך ידעו להיות ענקים ולהיות... לא תשטש הגודל את הכותל. אז שלא יתשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן, שזהו מעין דוגמה של מעלה, שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה היא המביטה על כל הקוטן של היש, לשכללו על כל פרטה ויותר דקים וזהירים. והנה אנחנו חוזרים למה שאמרנו בהתחלה, האידיאליות, העולם הערכי, ההשגחה האלוקית, האם היא יורדת עד לכל פרט הכי קטן? האם ההשגחה האלוקית היא גם על זה שהסטנדר הזה הוא שבור? התשובה היא המביטה אל כל הקוטן שביש, ישכללו על כל פרטיו יותר דקים וזהירים. כן, כן, אין דבר נעלם ממך ואין מסתר מנגד עיניך. הגודל האלוקי הוא לא מטשטש שום דבר קטן. וככל שאדם יותר גדול באמת, וככל שאדם יותר המוח שלו מיושר על ידי המשנה וההלכה הפסוקה, ככה הוא מסוגל לראות את הכותל ולהתייחס אליו, ושם גם כן לתת מענה בדברים הכי קטנים. יש סיפור על אחד מגדולי ישראל שהיה גאון עולם, ובאו אליו שני סוחרים, היה ביניהם ויכוח מסחרי באיזה עסק, והיה שם המון פרטים קטנים, ואחד אומר לשני, מה אנחנו הולכים לרב, הוא בכלל לא יבין את כל הפרטים פה, זה כך מסובך ומורכב, מה זה, זה מלא פרטים קטנים. הם באו אל הרב, שכנע אותו הסופר, אחד שכנע את השני, הם באו אל הרב, תוך כמה דקות הוא תפס את כל העניין, בתוך זמן קצר הוא נתן להם פתרון אף לבפל, אף לבפל, הרס להם את כל העניינים, סידר להם את הכל, נתן להם, פתר להם את כל הבעיה. היו, יצאו משם לפעמים. גם הרב קוק יש סיפורים כאלה, יש לו הרבה גדולי ישראל, סיפורים כאלה, איך הם ידעו לרדת לקוטן הכי הכי פעות ולסדר אותו ולארגן אותו בלי להתבלבל ובלי לטשטש את ה... בלי שהגודל שלהם, בלי שהנשמה העליונה והשאיפות העליונות והרצון העליון והחשק העליון יטשטשו את המבט הקטן. בסדר? בואו נקרא את זה עוד פעם במהירות. לימוד המשנה והלכות הפסוקות פועל בקודש אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול להישרת השכל והתבססותו היסודית הממשית, שהמילן יפה לדברים היותר עליונים ומופשטים. על ידי זה בא האדם לידי קניין שכלי, איך לתפוס כל גודל בפשטות גמורה, שלא יתשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן, שזהו מעין דוגמה של מעלה, שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה היא המביטה אל כל הקוטן שביש לשכללו על כל פרטיו היותר דקים וזעירים. ברוכים תהיו.